שלום, ראינו בתחילת הפרק הראשון שהרמב״ם מתעמת עם שתי תפיסות. תפיסה ראשונה, תפיסת הרופאים, שחילקו את האדם לשלוש נפשות נפרדות זו מזו, ועם הפילוסופים שטענו ש הנפש מחולקת לחלקים. ואומר הרמב״ם, למה חשוב לי להתמודד עם הנושא? כי באמת אי אפשר להתחיל לעסוק בשאלות המעשיות של תיקון הנפש בלי שיש לנו תפיסה כוללת ושלמה של החיים. כמו למשל, אם אדם רוצה ללמוד רפואה, הוא רוצה להיות רופא עיניים, זה החלום שלו, להיות רופא עיניים, אז הוא לא יכול ללכת לאוניברסיטה ולהגיד אני רוצה ללמוד איך מרפאים עיניים. אין דבר כזה. אתה צריך ללמוד קודם כל רפואה כללית, כל המבנה של גוף האדם ואת כל החומרים ואת כל התאים, הכל צריך ללמוד, את כל המכלול. ואת החשיבה המדעית וחיידקי, המון דברים צריך ללמוד. ורק אחרי שלומדים את כל המכלול אפשר להתחיל להתעסק בעין, תודה, וממש בפרקטיקה של איך מטפלים בעין. כי העין היא לא עומדת לעצמה לבדה, לא לבד, היא חלק ממערכת שלמה. ובשביל להבין פרט, איך להתנהל איתו, אתה צריך להבין גם הרבה דברים כלליים. וככה זה נכון בכל תחום. מי שרוצה באמת להתמודד בצורה רצינית עם נושא, הוא צריך להקיף אותו, להכיר אותו, את כל המכלול שלו, כדי שיוכל גם לתת מענה לנושא נקודתי פרטי. לכן כותב הרמב״ם, אתה יודע, כן, תיקון המידות זה רפואת הנפש, זה הנושא שלנו, לתקן את המידות, לרפא את הרגשות. וכמו שהרופא שרוצה לרפא צריך להכיר את כל המכלול של הגוף, את כל החלקים, ובאופן כללי את כל המחלות ואת כל הבריאות, ואחר כך איך להדריך רפואה, אותו דבר רופא הנפש. רופא הנפש רוצה לתקן מידות האדם, מי שרוצה לעזור לבני אדם לתקן את המידות, שזאת המטרה הראשית של החיבור הזה, לרפא את הרגשות של האדם. צריך שידע הנפש וכוחותיה בכלל, צריך קודם כל שלו מבט כולל, מה זה בכלל הנפש של האדם? ואחר כך את החלקים השונים, ואחר כך מה מחלה ומה מבריא. ולכן, אומר הרמב״ם, אני מקדים לעסוק בשני נושאים, המבט הכולל על הנפש של האדם, ואחר כך על החלקים של הנפש. והחלקים, כידוע, אומר הרמב״ם, הם חמישה. יש כוח שנקרא הכוח הזן, הכוח המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי, שעוד בעזרת השם נעסוק בהם. אבל לפני שהרמב״ם עוסק בחלקים, כל אחד לעצמו, הוא רוצה לעסוק במושג שנקרא הנפש כמכלול. וזה מאוד חשוב לו. וקודם כל נעסוק בנושא הזה, הנפש כמכלול. מה שהוא מיד כותב, כי הקדמנו, כבר אמרתי לך בפרק, שאני רואה את האדם כישות אחת. אני לא מפצל את האדם לחלקים נפרדים, אלא רואה את הכל כשייך למכלול אחד של נפש האדם אחת. זה נפש האדם אחת. כי אם הייתי מחלק את האדם לחלקים, אז הייתי אומר ש באמת האדם הוא נמצא רק בצד השכלי שלו, אבל הצדדים האחרים זה לא אדם. למשל הרצון, הכוח הטבעי של החושים, למשל, זה לא ייחודי לאדם. חושים מצאנו גם בבעלי חיים. בעלי חיים גם רואים ושומעים ומריחים ומששים. אז הייתי אומר, זה לא האדם, זה החלק, חלק של החושים. זה יחידה בפני עצמה, שהיא נקראת התפקוד החושי. ואין הבדל בין האדם לבין שאר היצורים. זאת אומרת, אין הבדל. האדם רואה, החתולה רק גם רואה, וכולם, זה לא מהותי לאדם. ואותו דבר הייתי מדבר על, נגיד, על רגשות. אתה רואה שיש רגשות שהם לא אופיינים רק לבני אדם. אתה רואה לפעמים כלב כועס, ואתה רואה לפעמים בעל חיים שהוא מבוהל, ואתה רואה בעל חיים שהוא מקרין ידידות והפוך, שנאה. יש רגשות, גם אצל בעלי חיים יש כל מיני רגשות. ואז מה ההבדל? זאת אומרת, אומר הרמב״ם שזה מאוד חשוב לי לא לחלק את האדם לחתיכות, שחלק מהם בעצם אין הבדל בינו לבין החיות, אלא כל מה שקורה אצלנו, הכל בא מיותנו בני אדם. זה שאנחנו, יש לנו חושים, זה בא מהזהות האנושית שלנו. זה שאנחנו מרגישים, זה מתוך הזהות, הכל בא מהזהות האנושית. הכל בחותם ותחת ההשפעה, בא משם. הכל זה נובע מהזהות האנושית. הכל שייך לאנושיות שלנו. משהו מדגיש, דברינו אינם רק בנפש האדם. זאת אומרת, כוח המזון שיזון בו האדם, הכוח הכי פשוט, הכוח הנפשי שלנו הכי פשוט להתקיים, להתקיים. יש לנו בתוך הגוף אנרציה כזאת של אדם רעב, רוצה לאכול, יש יכולת עיכול, ספיגת מזון, זה כל זה אנרגיה. האנרגיה הנפשית הזאת היא מיוחדת לנו כבני אדם. מה פתאום גם חיות אוכלות ומאכלות מזון? כוח העיכול שלך זה כוח עיכול אנושי. וכוח ספיגת המזון שלך הוא אנושי. הוא שייך לזהות האנושית שלך. זה אינו ככוח המזון שיזון בסוס והחמור. אדם ניזון, אדם מעכל מזון, סופג אותו, מפרק אותו לחומרים, מחדיר אותו לכל הגוף וכו' וכו'. כל זה, זה בא מהנפש האנושית. כשהחמור אוכל, שותה ומתקיים, זה בא מהנפש החמורית. לרמב"ם זה מאוד מאוד חשוב, ככה לפתוח את המערכה. איך אתה מסתכל על עצמך? האם אנחנו מסתכלים על עצמנו ורואים שחלקים מתוכנו בעצם שייכים לעולם החי? ואז אנחנו לא נחפש שם מוטיבים אנושיים. אנחנו לא נחפש שם את הזהות האנושית שלנו. היא לא קיימת שם. אנחנו לא היא לא תעסיק אותנו, כי זה לא שייך לאנושיות, זה כוח טבעי שחייך גם מרצה לחיות. משום פנים ואופן, אומר הרמב״ם. הכל שייך לזהות האנושית. הכל בא מהעולם, מהרצון האנושי, מכוחות הנפש. הכל שייך, הכל במטבע האנושי. זה שאתה קורא לכוח העיכול שלך, כוח עיכול, וגם לכוח העיכול של ה... בעל החיים, גם כוח עיכול, זה רק מבחוץ. זה רק, משום לרמב"ם, זה שיתוף השם. זה דמיון חיצוני. אבל באמת זה משהו אחר לגמרי. אותו דבר בנושא מה שקוראים כוח המרגיש. כוח המרגיש זה החושים. לא ההרגש שבאדם, ההרגש של בעל החיים. החושים שלנו זה לא אותם חושים של חיות אחרות. יש את החושים של הנשר, החושים של החמור, החושים של אדם, זה לא אותם חושים. למה? כי בתפיסת הרמב״ם, החוש לא עומד כישות בפני עצמה. חושים זה לא מכונה, מצלמה שמצלמת, הקלטה שמקליטה. הנפש האנושית שולחת את כוח הראייה. זה כוח ראייה שהנפש האנושית שלחה אותו. הנפש האנושית שלחה את כוח השמיעה. הוא בא מ... הוא לא כוח עומד לעצמו. הוא בא מ... יש לו מקור. והמקור של הראייה האנושית זה הנפש האנושית. והמקור של הראייה של החתול זה מהנפש שלו כחתול. כל מין ומין יש לו נפש שונה מנפש האחר. מבחוץ זה נדמה שזה נדמה אותו דבר, תדמה פעולה לפעולה. וזה לא נכון, זה לא אותו דבר. כי המקור שונה. משל, מביא הרמב"ם דוגמה. לסבר את האוזן, משל מתחום אחר. יש לנו שלושה מקומות חשוכים, בשלושתם פתאום יש אור. זאת אומרת, יש אור פה ופה ופה. זה לא נכון. כי השאלה מה מקור האור. פה זרחה השמש, פה עיר הירח, ופה דלק נר. בשורה האחרונה, מי שמסתכל מבחוץ, אומר, בכל יש אור. זה נכון, מבחוץ. אבל מי שלח את האור הזה? מה מקור האור הזה? מה דחוף אותו? מה האנרגיה שלו? ככה גם כשאנחנו מדברים על האדם. כשאנחנו עוסקים גם בכוח הגופני שלנו, וגם בחושים שלנו, ובוודאי ברגשות שלנו, הכל נובע מהאנושיות שלנו. זה נכון מבחוץ שזה דומה. שאני רואה והנשר רואה והחמור כולנו רואים, אבל זה לא נכון, זה הנשר רואה. וכשהוא רואה, הוא רואה את העולם מתוך הנפש שלו כנשר. וכשאני רואה, אני רואה את העולם מתוך הנפש האנושית שלי. ובנה אומר, זה דבר עמוק מאוד, אומר הרמב"ם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד עמוק, מאוד נפלא. וטועים בזה הרבה חכמים, ייכשלו בהרבה פילוסופים, והם טועים בזה בדעות ובמחשבות לא אמיתיות. או בתרגום אחר מגונות. יש פה טעות חמורה. זאת אומרת, העולם הרפואה, עולם המדע, אומר הרמב"ם, כולל עולם הפילוסופי, שחותך את האדם לחלקים, ואומר, פה החלק הזה, פה אין זהות אנושית, היא לא נמצאת הזהות האנושית. כי פה אין לא ההבדל בינך לבין החיה. זה טעות, אומר הרמב"ם. הזהות האנושית נמצאת בכל מקום. הנפש האנושית נמצאת בכל מקום. הרמב"ם. אבל זה לא שהאדם מחולק לחמישה חלקים. זה שהנפש האנושית שלו מתבטאת בחמישה ביטויים. אז הוא לא מחולק לחמישה חלקים. הרופאים חילקו את האדם לשלוש ישויות נפרדות אחת מהשנייה, לא קשורות. ואז באמת... יש חלקים באדם שהם לא קשורים לזהות האנושית שלו. בבקשה.
יש מקומות שאומרים שהאדם פשוט הוא שונה נגיד מהחיות בזה שיש לו כוח הדיבור? לא, כאילו אפילו...
זה מה שטוען הרמב״ם, שהשוני הוא לא בכוח הדיבור, השוני הוא בהכל. הכל שונה. כשאנחנו רואים, אנחנו רואים כבני אדם, ושומעים, שומעים כבני אדם, ואוכלים, ואוכלים, הכל, הכל כבני אדם.
אתה מחדש גם על...
הילדות, למה זה כל כך חשוב לרמב״ם? כי אז אני מבין שבשביל להכיר את עבודת הנפש שלי, האנושית, אני צריך להתייחס ולהבין איך כל הכוחות שלי עובדים. כי בסוף הכל קשור. אנחנו מצווים את האדם מה הוא שומע ומה הוא רואה ומה הוא אוכל ומה הוא שותה. אנחנו מצווים את האדם מה הוא מרגיש. אנחנו פונים אל האדם בכל רבדי החיים שלו כבן אדם, לא כחיה שיש לה שכל. הכל תחת, הכל קשור לנפש האנושית. והשפה של התורה, כמו שאנחנו בהמשך נראה, במדרגות השונות של האדם, היא לאט לאט מתרחבת ומתייחסת לכל חלקי הנפש. כי כולם קשורים לזהות האנושית. כותב הרב יעקב משה חרלאפ בשיעורים שלו על 8 פרקים, שהתפיסה הזאת של הרמב״ם יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על האמונה. נאמר, מבשרי איך זה אלוקה. איך שאתה חי את עצמך, את האישיות שלך, זה משפיע על תפיסת האמונה שלך וחוזר חלילה. אם האדם מסתכל על עצמו ואומר, אני בעצם מורכב מישויות שונות, אני לא ישות אחת, יש בי כמה ישויות, יש פה ישות חייתית בי שעומדת בפני עצמה, ויש לי עוד ישות אחרת, יש לי שלוש ישויות נפרדות אחת מהשנייה. אז איך שאדם תופס את עצמו, כך הוא תופס את כל העולם. וזה מה שגורם, כותב רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, מאמר רביעי, שהאדם מבין שאין אלוקים אחד, יש כמה אלוקיות. כמו שאני מורכב מישויות נפרדות שהן לא בעלות מקור אחד, אז גם העולם הוא כזה, יש בו ישויות שונות שלא קשורות אחת לשנייה. כשאתה אומר השם אחד, אתה אומר כל מה שיש פה בעולם, הכל בא מאותו שורש. הכל, כל מה שיש פה, הדומם והצומח והחי והאדם וההיסטוריה והכל, הכל קשור לאותו שורש. הכל מאת השם. אבל אם אתה בחיים שלך לא חי ככה, אז אתה לא מצליח לתפוס זה. מה זאת אומרת הכל קשור, הכל מאת השם, הכל מהשם? מה פתאום? אתה לא רואה שאנחנו חתוכים לחתיכות. הכל חתוך פה. הכל מפורד. זה לחוד, זה לחוד. כל דבר עומד לפני עצמו, לא קשור. ככל שאדם מבין בתוך עצמו, נכון, יש בי חלקים שונים, אבל שהם שורש אחד, זה מקרב אותו להבין ולהאמין שנכון שיש פה הרבה צדדים בעולם, אבל כולם באים משורש אחד. יש בעולם טבע, יש בעולם היסטוריה, יש בעולם בני אדם, יש הרבה כוחות בעולם, הכל משורש אחד, שורש אחד מניע את כולם. כמו שבתוכי אני מאמין ככה, ואני מאמין ששורש אחד, נפש אחת עומדת מאחרי כל הכוחות. לפני הרבה שנים קראתי ספר שנכתב לפני, ספר הזה נכתב לפני בערך 60 שנה. היה עיתונאי ישראלי חשוב שקראו לו דוקטור קרליבך. הוא היה מייסד העיתון מעריב. עיתונאי. עיתונאי מאוד משכיל, מאוד יודע לכתוב יפה. בערך לפני 60 שנה, משהו כזה, הוא יצא למסע חקר בהודו. הוא לא הלך להודו בשביל לטייל סתם, אלא בשביל לחקור. והוא כתב ספר מאוד מרתק על המחקר שלו. הוא חקר את העם ההודי ואת התרבות ההודית ואת כל ההודי. הוא כותב, זו שפה מאוד יפה, מאוד מעניינת. במחקר הזה שלו, שזה מחקר לא מדעי מנותק, מחקר של עיתונאי, ככה רוצה להבין. אז התלווה אליו אדם מקומי, איש מהודו, מקומי, משכיל, שליווה אותו בכל מיני מסעות. והוא איתו היה מתווכח, משוחח על מה שהם רואים. והם סוקרים הרבה עניינים, והוא בעצם בוחן את התרבות ההודית, שנראית מאוד שונה, מאוד רחוקה מהתרבות המערבית ומהעולם המודרני. ובאחד הפרקים הוא עוסק באלילות. יש המון אלילים, המון פסלים, המון עבודה זרה. הוא ככה הולך איתו ממקום למקום, וההודי מסביר לו מה פה קורה פה, מה קורה פה, ואז הם מגיעים לאיזה מקום, והם רואים שם איזה מין פסל מפלצתי. ממש נראה נורא והיום. עם ידיים ורגליים, ושמשולחות לכם כיוונים, ועיניים, ומשהו מפלצתי לגמרי, משהו נראה כמו איזה מלא נחשים, מלא איזה משהו. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתם סוגדים לפסל המכוער הזה? תראה איך הוא נראה. אין בו שום סדר, שום יופי, כל מיני דברים מתפרצים לכל הכיוונים, ומשהו לא, 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 לא הרמוני, לא יפה, לא, מה זה? מה אתה משתכוון לדבר הזה? זה מאוד לא יפה, מאוד לא מסודר, מאוד לא אחיד. ואז ההודי אמר לו, אתה צודק. באמת הפסל הזה אין בו שום סדר והרמוניה. הוא מתפרץ לכל הכיוונים. קשה להבין מה רצה הפסל לומר, לא קשור, כנראה לא קשור אחד לשני. אתה צודק. אגב, הפסל הזה מזכיר לי מישהו, הוא מזכיר לי אותך. מה, אתה יותר טוב? ככה הודי אומר לו. אתה גם כזה. מה, אתה כן הרמוני בחיים שלך? מה, אתה כן מסודר? יש לך התפרצויות לכל מיני כיוונים. לפעמים אתה נחמד, לפעמים לא. לפעמים אתה סבלן, לפעמים אתה תאבטן. לפעמים אתה רוחני, לפעמים אתה מאוד גשמי. לפעמים אתה חברותי, לפעמים אתה מתבודד. תסתכל, גם אתה מבולגן כזה, אי אפשר להבין את האישיות שלך. האישיות שלך גם לא מסודרת. זה אתה. זאת אומרת, המהות של העבודה זרה זה שהאדם הוא לא אחיד. החיים שלנו לא אחיד, לא מצליחים לאחד את החיים. אנחנו מפורקים ומפורדים בחיים שלנו. ובעצם התפיסה האלילית היא שיקוף של איך שאנחנו תופסים את עצמנו. כשאברהם אבינו מכריז בעקבותיו עם ישראל, השם אחד, זה אומר שאנחנו מאמינים שבאמת אפשר לאחד את החיים של האדם. שנפש האדם אחת. שיש קשר שאפשר לשזור ולחבר בין הגוף שלנו והרגש שלנו והדמיון שלנו והשכל שלנו. הם יכולים להיות קשורים. הם באים משורש אחד. הם יכולים להיות קשורים למטרה אחת. הם כולם תחת ומאותה הנהגה של אותה זהות אנושית אחת. אם האדם הוא אחד באישיות שלו, אז הוא מבין מה זה השם אחד. זאת אומרת, הנפש האדם אחת זה לא רק השורש לתיקון האישיות, אלא בכלל השורש לכל תפיסת העולם הישראלית. של תפיסת האחד. שהאחד עומד מאחורי הקלעים של כל מה שאנחנו רואים פה, בחיים שלנו. מתוך זה אנחנו, אומר הרמב״ם, עוברים לחלקים של האדם. אבל עכשיו כשאנחנו נלך לחלקים של האדם, לאט לאט, למהלך הספר, בשלבים, אנחנו נראה איך שהרמב״ם מדי פעם דואג שנסתכל על החלקים של החיים שלנו מתוך ראייה אנושית. אנחנו לא סתם נעקוב אחרי חלקי האדם, אלא מתוך המבט האנושי. זה יהיה בשלבים, לאט לאט. לאט לאט הרמב"ם מביא אותנו במדרגות מדרגות, לראות כמה, לראות את ה, איך בעצם האנושיות שלנו הולכת ונלמדת זהות אנושית דרך החלקים השונים של האישיות, של הנפש. החלק הראשון נקרא החלק הזן. החלק הזן זה בעצם כל המערכת של הקיום של האדם. ומה שמאוד מאפיין את המערכת הזאת, הקיומית, שהיא מתחילה בכך שהאדם בעצם משחרר כביכול את את השליטה שלו ונותן לגוף לעבוד ולעשות את שלו. המערכת הגופנית שלנו בנויה כך שהאדם לא מתערב. לפחות בשגרה הוא לא אמור להתערב. אם מתערבים זה רק שיש בעיה. אבל בשגרה אנחנו לא כל כך מתערבים. האדם מכניס אוכל לפה, זאת אומרת שמכניס את האוכל לפה, הוא מפסיק לעקוב אחריו. הוא סומך על הגוף שיעשה את שלו. כי הכוח הראשון, אני לא שומע.
אני אומרת, זה חלק מהנפש, זה לא
קורה. זה חלק מהנפש, כי אתה רואה שיש מישהו שמושך, שדואג שזה יקרה, מישהו פה עובד פה, מניע את המערכת. איך זה מישהו פה, יש איזה כוח, זה נפשי, שדוחף את האיברים לעבוד. חס ושלום כשהאדם נפטר, אז האיברים מפסיקים, זאת אומרת הנפש מסתלקת, אז האיברים מפסיקים לעבוד. והיה הנפש דחפה אותם לעבוד, לזרום, לזרים דם, מישהו אומר שזה כוח נפשי שדואג שכולם, דוחף את כולם לעבוד. אדם מכניס אוכל לפה, אז מיד רואים התרחשות נפשית. אחד המאפיינים של התרחשות נפשית, זה איזונים. הנפש במהות שלה היא מלאה איזונים, מורכבת. להבדיל מכוחות שהם לא נפשיים, הם פחות מאוזנים. כוחות שאין בהם נפש הם מאוד חד-ממדיים, אין בהם איזונים. זה מה שמאפיין את הנפש, שהכל מאוזן כל הזמן. כשאדם מכניס אוכל לפה, אז אם לא הייתה פה נפש, אז מה היה אמור לקרות לאוכל שאנחנו מכניסים אותו לרשת שלנו, לפי כללי הפיזיקה? זה נופל, נכון? היה אמור ליפול. כי לפי הפיזיקה הכל נופל. העולה שיש פה נפש. הנפש, כשהנפש נמצאת, אז היא לא נותנת לה חד-ממדיות של הפיזיקה מתרחש. אלא מיד, זה ההבדל בין הכוח הדומם, בעולם הדומם לעולם החי. עולם הדומם זה עולם שאין בו מורכבות, כי אין בו נפש. אז אין איזונים. כל כוח לבד, זה פיזיקה. אבל בנפש מיד יש איזונים. זאת אומרת, אתה מכניס את האוכל לבשת, אז יש כוח שמושך, יש כוח הפוך שמחזיק. זאת אומרת, האוכל לא נופל, אלא יש איזה מורכבות כזאת. מצד אחד, לאט לאט, האוכל יורד למטה, אבל לא, 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 לא מהר, לאט. יש כוח אומר הפוך, אל תיפול, צריך להתעכל, צריך להיות איטי. ואז מה זה גורם? זה גורם שתהליך העיכול הוא איטי. יש פירוק חומרים איטי. לא כל הוושת יש תהליך של פירוק חומרים. גם בקיבה יש שני תהליכים הפוכים. זה בדיוק מה שמפיין את הנפש. האיזונים. יש כוח שמעכל, כלומר סופג, יש כוח הפוך, דוחה. שני כוחות הפוכים. זה מפיין של עולם החי. מה שלא קיים בעולם הדומם. יש, וזה קורה לבד. זאת אומרת, זה בלי התערבות מודעת שלנו, אבל הנפש שלנו ככה מפעילה. אנחנו רואים שיש פה נפש. היא עושה דברים הפוכים, שונים סותרים, אבל ככה האיזון מבין שני הצדדים יוצר מצב בריא. וכבר אנחנו יכולים להתחיל להיכנס לצורת החשיבה שהרמב"ם רוצה להוביל אותנו אליה, לאט לאט. תתבונן אפילו בגוף שלך ותראה מה קורה. מהו תפקוד בריא? כשיש איזונים. כשהכוחות הנפש מאוזנים, זה בריא. אם חס ושלום, במערכת העיכול שלנו יהיה רק כוח שסופג ולא כוח שדוחה. זה אסון. פרפו. יהיה רק כוח שדוחה ולא כוח שסופג ומעקל. זה גם אסון. צריך את האיזון ביניהם. אם אדם התקלקלה לו המערכת שדוחה, הוא בסכנה. או המערכת שמעכלת, הוא גם בסכנה. צריך כל מה לשים. הנפש בנויה, הבריאות הנפשית, בנויה מהאיזון שבין הכוחות השונים. אנחנו רואים נטייה כלפי חוץ. האדם גדל ומוליד. זאת אומרת שהנפש נוטה החוצה. נוטה החוצה למה? לגדול ולהוליד. יש עוד נטייה החוצה. להבדיל הלכות להפריש, להוציא החוצה דברים. מה שצריך לדחות. זאת אומרת, יש שתי דברים שמוצאים החוצה. מצד אחד אתה מוציא החוצה את הדבר שהכי חשוב לך בחיים. ואתה מוציא החוצה את הדבר הכי לא חשוב לך בחיים. זה מתבצע באותו מקום. זאת אומרת, באותם איברים, באותו מקום בגוף, מתבצעות שתי פעולות הכי הפוכות. מה שאתה הכי זורק החוצה ומשהו הכי חשוב לך שהוא עתיד שלך והוא החיים שלך. תראה איזה סוד של איזון. שהנפש שלנו ממש מראה לנו, הגוף והנפש מראים לנו, שבאותו מקום, באותה מקום, משתרחצים שתי התרחשויות נפשיות הפוכות. ככה נוצר איזון שלם. כמובן שזה מחקר עצום, רמב"ם נתן לנו מראה מקום. כל הדברים האלו, את כל האיברים, הכוחות, מה נגלה, מה נראה, מה נמצא, מה יחלה, כל זה מלאכת הרפואה. אבל כבר התחלנו לשים לב לצורת התבוננות. תסתכל, מצב בריא של אדם זה מצב שהנפש יש בה איזונים ויחסי כוחות. וחשוב מאוד האיזונים ביניהם כדי שאדם יהיה בריא. האדם, בשביל להתקיים, לא יכול להיות סגור בתוך עצמו. זאת אומרת, החלק הזן, כמכלול, כל החלק הזן, האדם בתוך עצמו. האדם מעכל ומחזיק ודוחה ומגדל, אבל בתוך עצמי. כל זה לא מאוזן. למה זה לא מאוזן? כי אתה בתוך עצמך. אם אתה תהיה רק בתוך עצמך, אתה לא יכול להתקיים. אתה חייב להיות בקשר עם העולם, עם הסביבה. הנפש, אותה נפש, שמשקיעה פנימה, עיכול, ספיגה, גדילה, אותה נפש שולחת עכשיו משהו הפוך, החוצה. לא יודע, החוצה. מה קורה בעולם? מה קורה מסביב? מה, העיקר זה מה קורה בפנים? לא, לא, לא. אי אפשר להשתקע רק מה שקורה בפנים. חייבי בשביל הבריאות השלמה להשקיע המון אנרגיה גם מה שקורה בחוץ. זאת אומרת, יש פה שני כוחות שגם מאזנים אחד לשני. הכוח של הגדילה, הצמיחה בפנים. אדם אוכל, שותה, גדל, הכל פנימה. הכל בפנים. דברים פנימיים. מה שעטוף לנו פה בתוך מערכת העיכול, הכל בפנים. ומצד, יש לנו דברים שהם בדיוק הפוכים. שהם פונים החוצה. חמשת החושים. חמשת החושים הם כולם כלפי חוץ. אדרבה, אני לא רואה מה שנמצא אצלי בפנים. אנחנו לא רואים מה שלנו פה בפנים, אנחנו דווקא רואים מה שיש בחוץ. ושומעים, לא שומעים כלום. פה מתרחשות המון התרחשות ואנחנו לא שומעים אותם. ולא ממששים אותם. ולפעמים לא מריחים אותם. הכל בפנים. ודווקא מה שבחוץ, דווקא זה, אנחנו מאוד מאוד קולטים. ומאזן אותנו. כי אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות קשורים לסביבה כדי לחיות. אם אדם לא רואה, הוא בסכנה, אם הוא לא שומע, הוא בסכנה. על ידי החושים אנחנו יודעים מה קורה בעולם, אנחנו יכולים לעזר בעולם או להתרחק, למשאוב מידע. הקיום הפנימי שלנו תלוי בקשר שלנו עם הסביבה, עולם החיצון. הנה עוד מורכבות של הנפש. מה שלא קיים בצומח, רק בעולם החי. הרובד הראשון הבדלנו מהדומם. פה אנחנו מבדילים מהצומח. בצומח אין חושים. כן.
מה? כאילו מה גורם לאדם בעצם להיות כמו מוחצן,
שזה יותר מדי מהבית הזה?
כאילו,
בסוף
אנחנו
חושבים
בקשה
עם החוץ, אבל כאילו, יש כבר. זה כבר קשור לרגשות. אנחנו עוד לא הגענו לרגשות. אנחנו נמצאים עכשיו בחושים. החושים הם קשורים מאוד לרגשות, אני מסכים. אבל ודאי שזה קשור לרגשות, אבל החושים עוד רגע לפני הרגשות, הם עובדים חוצה, 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 חוצה. לראות, לשמוע, לטעום, להריח, למשש. כמובן שבתוכם אנחנו יכולים לראות שיש מדרג. יש חושים שמאוד מאוד מאוד החוצה, ויש חושים שהם לא כל כך החוצה. זאת אומרת שבתוך החוצה הזה יש גם איזונים. לראות למשל זה מאוד החוצה. אני יכול לראות את הכוכבים בשמיים. לשמוע זה קצת פחות החוצה. אני לא יכול לשמוע משהו מאוד רחוק. אגב, אנחנו גלי האור יותר מהירים מגלי הקול. הראייה, עובד, חוש הראייה קולט דברים הרבה יותר מהר מחוש השמיעה. אנחנו רואים ברק בשמיים וסופרים כמה שניות עד ששומעים את הרעם. למרות שהם התרחשו באותו רגע, כי מהירות האור היא יותר מהירה ממהירות הקול, הרבה יותר מהירה ממהירות הקול. זאת אומרת, השמיעה היא יותר קרובה אלינו. הטעם מאוד קרוב אלינו. בשביל לטעום, אתה צריך גם להכניס קצת פנימה. זאת אומרת, זה חוץ שהוא יותר מתקרב פנימה. גם ריח. אתה לא יכול לריח, אתה צריך להיקרב. בשביל הריח צריך ממש הכי קרוב, לפעמים זה מאוד מאוד קרוב. מישהו זה הכי קרוב. חייב לגעת ממש. כל כך קרוב שאפילו כל הגוף יכול להיות שותף במובן מסוים. זאת אומרת, אנחנו עסקנו בבפנים, עסקנו בבחוץ, וגם בתוך הבחוץ, אתה רואה שהבחוץ גם מאזן את עצמו בין מרחק לקרבה, כי אנחנו כל הזמן צריכים לשים לב למערכת היחסים בין הפנים לבין החוץ. זה דוגמאות שמקרבות, מרגילות אותנו, אנחנו מתרגלים לאט לאט להבנה איך הנפש עובדת. זה לא עוזר לנו מאוד להבין את העיקרון של המבנה הנפשי. המבנה הנפשי בנוי מהמון איזונים, וזה כל כך חשוב, האיזונים האלו, חוץ, פנים, מדרג, זה בתוך הפנים גם כזה. אנחנו מבין, לאט לאט לומדים את הנפש שהבריאות הנפשית היא על ידי המגוון הזה שיוצר כל מיני מערכות יחסים שלאט לאט מאזנות אותנו, ולא טוב שנוותר על אחד מהם, יכול להיות מסוכן מאוד להיות, לשכוח אחד מהצדדים. למזלנו זה די טבעי, אבל זה מראה לנו מקום. זה מאוד, הרמב"ם רוצה שכשאנחנו לאט לאט ניכנס פנימה לעוד נושאים, אבל זה כבר יהיה מתוך זה שכבר קיבשנו איזו עמדה, איך בנויה הנפש, מהי בריאות נפשית. כי הסוגיות ילכו ויהפכו להיות יותר ויותר מסובכות, הדמיון, הרגש, השכל, סוגיות הרבה יותר מורכבות, אז זה חשוב שנגיע אליהם מתוך צורת ההסתכלות הזאת, מה שהרמב"ם רוצה להוליך אותה. תעשו חיל, תעלו מעלה מעלה, בשורות טובות, תשאו את נחמה.